ערב טוב. בהתחלה חשבתי שכבר היום נתחיל, מה זאת אומרת, מתחילים עוד ספר תהילים, אז מתחילים את מזמור א', מזמור ב', מתחילים זה. ורק לעצמי ככה ישבתי כדי לקרוא קצת את ההקדמות, את המבואות שכתבו בכל מיני ספרים על תהילים, ודי מהר הבנתי שאנחנו לא נלמד היום את מזמור א' ומזמור ב', אלא אנחנו חייבים לעשות איזושהי הקדמה לספר, קצת על המבנה הכללי, על המטרה הכללית של הספר. ואני באמת אני רוצה לפתוח את זה באיזשהו דו-שיח שהיה לי עם מישהו היום בצהריים, ממש של חצי דקה. הוא ראה אותי יושב עם אחד הספרים על תהילים, ואמרתי לו שאנחנו מתחילים ללמוד את ספר תהילים. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, ללמוד את ספר תהילים? הוא אמר לי, צריך לבכות את ספר תהילים. מה זה ללמוד את ספר תהילים? מה? אחרי שנלמד נוכל לבכות.
אנחנו מבינים, אז איך נוכל לבכות?
אני יודע, אני חושב שהסבתות שלנו, אני לא יודעת כמה הם ידעו, והם בחו את ספר תהילים, בחו אותו הרבה יותר ממה שאנחנו בוכים, גם אחרי כל מה שאנחנו לומדים. אבל באמת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לומדים, ואנחנו נלמד בעזרת השם, ואנחנו נראה כל מיני מזמורים, ואנחנו נסתכל ונראה נלמד את הצורה, את המבנה של המזמור, כל מיני דברים כאלה. אבל אסור לשכוח את הלב בתוך העניין הזה, כי בעצם זה אולי הבסיס של ספר תהילים, וככה קצת נרחיב בזה עוד מעט. אז בואו נתחיל להיכנס לעניין. יש לכם את הדף. יש שני דברים שהם מאוד מעניינים, שני נושאים שבהם יש המון 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 סימני שאלה ביחס לספר תהילים. והנושא הראשון זה העניין של מי חיכל, והשני זה מתי כתבו את המזמורים האלה. אז בואו נראה, יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ד. הגמרא אומרת ככה, דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים, על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי 3 בני קורח. אלה היו 10 המחברים של ספר תהילים. ומה זאת אומרת שהוא כתב את ספר תהילים על ידי 10 זקנים? רש"י פה כותב, מתחת רש"י כותב, על ידי 10 זקנים, כתב בו דברים שאמרו זקנים הללו שהיו לפניו, ויש שהיו בימיו. יש גם כאלה זקנים שהיו בימיו של דוד המלך, כגון אסף והימן וידותון, מן הלוויים המשוררים. ורש"י פה מביא כמה מזמורים כדי להראות איך אנחנו יודעים מי חיבר אותם. אז למשל, על ידי האדם הראשון, אז זה המזמור בתהילים קוף למתת, כגון, הנה יש פה, כגון גולמי ראו עיניך ולי מה יקוריך, אדם הראשון אמרו, מה שמלכי צדק כתב, מה שאברהם כתב. אבל בסופו של דבר, לפי איך שזה נראה מהגמרא, אז דוד המלך בעצם לקח, הוא אסף מזמורים, תפילות, תהילות של אותם 10 זקנים, והכניס אותם פנימה. והעשרה זקנים האלה בעצם זה מסתיים בשלושה בני קורח. אז אנחנו מגיעים עד פחות או יותר הזמן של דוד המלך, ואת כל זה דוד המלך אוסף. זה מה שכתוב בגמרא מסכת בבא בתרא. אבל במדרש קהלת רבה כתוב משהו אחר. שם יש פסוק, החוכמה תעוז לחכם מ10 שליטים, ככה אומר שלמה המלך. והמדרש אומר דבר אחר, זה הראשי תיבות, דבר אחר, החוכמה תעוז לחכם, זה דוד. מעשרה שליטים, מעשרה זקנים שאמרו בספר תהילים, ואלו הם אדם הראשון ואברהם ומשה ודוד ושלמה. שלמה לא מופיע בגמרא בבבא בתרא, למרות שיש לנו מזמור שמתחיל ב לשלמה, אלוקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבין מלך, ממש מזמור שכתוב לשלמה. אז כמו שלדוד השם אורי ואישי, אנחנו מבינים שהכוונה היא שדוד המלך כתב את זה או חיבר את זה, אז לשלמה לכאורה הכוונה היא ששלמה המלך חיבר את זה. אבל לפי הגמרא בבבא בתרא לא זאת הכוונה, אלא לשלמה זאת אומרת שזה היה תפילה על שלמה. בסדר? דוד המלך התפלל על שלמה. אבל בקהלת רבה חז"ל אומרים לא ככה, שם המדרש אומר ששלמה היה אחד מאלה שחיברו, ועל זה אומר המדרש על אילן חמישה, כלומר על החמישה האלו לא התפלגים. על החמישה האלו אין מחלוקת, כולם מסכימים, כן? כולם מסכימים חוץ מהגמרא בבא בתרא. אבל טוב, כולם מסכימים. אילן חמישה אחרני תמן אינון, כלומר החמישה האחרים מי הם? רב ורבי יוחנן, מחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן. זה הדור הראשון של האמוראים, רב היה בבבל, רבי יוחנן היה בארץ ישראל. רב אמר אסף, הימן וידותון ושלושה בני קורח אחד ועזרה. זאת אומרת את כל שלושת בני קורח הוא מחשיב בתור אחד, ואז יש לנו אסף, הימן, ידותון, שלושת בני קורח ועזרה, אז יש לנו סך הכל חמישה, עזרה הסופר. ורבי יוחנן אמר הוא אסף דהכה, הוא אסף דתמן, אלא על ידי שהיה בן תורה זכה לומר שירה עם אחיו, וזכה לומר שירה בפני עצמו. זאת אומרת שרבי יוחנן טען שאסף היה אחד מבני קורח, ולפי רב אסף אחר הוא. בקיצור, הוויכוח ביניהם אם אסף נספר בפני עצמו או שאסף לא נספר בפני עצמו. ואחרי זה הם עוד חולקים על ידותון, למשל מזמור עין זין למנצח על ידותון, לאסף מזמור, ידותון זה מישהו, זה משהו, מה זה בדיוק? אז המדרש מביא מחלוקת, רב אמר לידותון ממש, לידותון זה מישהו, רבי יוחנן אמר לידותון הניבא על הדתין ועל הדינין שעברו עליו ועל ישראל. זה שם שהוא מליצה, ידותון מלשון דת, דת דינים, דברים כאלה. בקיצור, כל הסיפור הזה של מי חיבר את ספר תהילים, אתם רואים שיש פה הרבה 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 מאוד ספקות על מי הם באמת האנשים שכתבו את ספר תהילים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מוזר, לא מצאנו את זה בשום מקום. זאת אומרת, בתורה זה ברור איזה חלק אומר אברהם אבינו, ואיזה חלק אומר יצחק, ואיזה חלק יעקב, ואיזה חלק משה, ואיזה חלק אהרון, וגם בנביאים אותו דבר, הנבואות של ישעיהו ושל ירמיהו וכולי, זה מאוד ברור. וכאן בספר תהילים פתאום זה מין איזה מישמש כזה שאתה לא יודע, אתה לא יודע מי כותב, מי אמר, האם זה נאמר על מישהו או אותו אחד חיבר את זה, זה לא ברור, לא ברור. המדרש מוסיף כאן עוד קטע שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, אני רוצה רק כרגע לקרוא את זה ולהעלות את השאלה. המדרש אומר ככה, רב הונא בשם רבי אחא, תוסיפו את המילה אמר, רב הונא בשם רבי אחא אמר, אף על פי שעשרה בני אדם אמרו ספר תהילים, מכולהון לא נאמר על שמותם אלא על ידי דוד מלך ישראל. כלומר, עם כל זה שיש עשרה בני אדם, מי שזה לא יהיה, שאמרו את ספר תהילים, אבל בסופו של דבר זה נאמר על ידי דוד מלך ישראל, כאילו לא הם אמרו את זה ישירות אלא דוד מלך ישראל אמר את זה. משלו משל למה הדבר דומה? לחבורה של אנשים המבקשת לומר המנון למלך. איך אומרים המנון?
אנתם.
מה? אנתם? כן? בסדר? אוקיי. המנון למלך. ביקשו לומר המנון למלך. אמר להם המלך, כולכם נעימים, כולכם חסידים, כולכם משובחים לומר המנון לפניי. אלא איש פלוני יאמר על ידי כולכם. כן? הכל טוב ויפה, הכל בסדר. ובכל אופן, רק מישהו אחד יגיד. למה? שקולו ערב. בגלל שהקול שלו הוא קול ערב. כך בשעה שביקשו 10 צדיקים לומר ספר תהילים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כולכם נעימים וחסידי ומשובחים לומר המנון לפניי, אלא דוד יאמר על ידי כולכם. למה? שקולו ערב. הדאוד הכתיב, הוא נעים זמירות ישראל. מוזר קצת. עוד מוזר. אדם הראשון רוצה לומר מזמור תהילים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה נעים, משובח, חסיד, נהדר. מה לעשות? הקול שלך. אני באמת לא יודע גם מה... איך הייתה נשמעת השירה של אדם הראשון? אם באמת היה לו קול צרוד? אני לא יודע. כנראה שכן היה לו קול יפה. לא יודע. אז מה הנקודה? למה דוד המלך הוא זה שאומר? ומה זה אומר שקולו ערב? זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. שקולו של דוד המלך ערב. אבל זאת שאלה שאנחנו נשאיר אותה לאחר כך. ננסה לחזור אליה אחר כך. בכל אופן, המחלוקת הזאת שבין המדרש לבין הגמרא במסכת בבא בתרא, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה לגבי שאלה אחרת, והשאלה הזאת היא ביחס לזמן של המזמורים. הזמן של המזמורים. בואו נעשה, יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה שכולם שואלים, גם המפרשים, גם החוקרים בכלל באקדמיה, גם כן שאלו, מתי בדיוק נכתב ספר תהילים? מתי זה קרה? החשבון הכי פשוט אומר שיש פה בעיה, כן.
כל הספק הזה, מי כתב מה, זה באמת לגבי הכתיבה של הפרקים עצמם, או ש דוד המלך כתב דברים שעל בסיס של דברים שקרו לעשרה אנשים אלו, כאילו כמו סטורי טלר כזה, של כך היה חוויות או הניסיונות או מה שזה לא היה של עשרה אנשים האלו, וכתב אותם בעצמו.
כן, ככה זה נשמע מהמדרש. ככה זה נשמע מהמדרש. זה הכוונה שדוד המלך ישיר על ידי כולכם.
Or he edited it. Or he just אסף את זה.
נכון.
שהם כתבו והוא אסף, או שהוא אסף סיפורים וכתב בעצמו.
נכון. זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שאם תסתכלי ברשי שקראנו קודם, רשי כותב על ידי 10 זקנים, כתב בו דברים שאמרו זקנים הללו. פה משמע שרשי רק אסף את זה. אסף. אז מה, אני יודע, הייתה לאדם הראשון, מגילה מאדם הראשון שעברה במסורת או דברים בעל פה, והוא כתב את זה. כן? ולפי המדרש, משמע שלא ככה, אלא באמת דוד המלך ערך את הדברים וסידר את הדברים והוציא את הדברים, וזה נכון, זה היה, הבסיס של זה היה מאדם הראשון. אבל דוד המלך הוסיף לזה את את הטון שלו, את הנימה שלו, הנופך שלו. בכל אופן, המחלוקת הזאת, כמו שאמרתי, היא מאוד מאוד משנה לגבי שאלה אחרת, והיא השאלה של הזמן. מתי בדיוק נכתב ספר תהילים? אז יש לנו 150 מזמורים, אז יכול להיות שבאמת זה היה בזמנים שונים. אבל רק בואו נעשה חשבון אחד פשוט. דוד המלך, מתי חי? אנחנו מדברים עוד לפני בניין בית המקדש הראשון, נכון? עכשיו בואו רק נראה אחד המזמורים בתהילים. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. איך זה הולך? שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. מה? על שיבת ציון אנחנו מדברים? בסדר? או הגמרא במסכת פסחים אומרת על ההלל הגדול שחזקיהו המלך אמר אותו כשסנחריב ניסה לכבוש את ירושלים, והקדוש ברוך הוא עשה נס אדיר וירושלים ניצלה. אז זה היה ההלל הגדול. נו, אז אני לא מצליח להבין, אבל דוד המלך היה הרבה לפני כן. היה הרבה לפני כן. אז את השאלה הזאת, שאל המלבים, יותר נכון הוא התמודד עם אלה ששאלו את השאלה הזאת, ותראו במקור ג' מה שהוא כותב. הוא כותב, וכתבתי זאת, את מה שהוא הולך לכתוב מיד, לגול מעלינו, לסלק מעלינו, טענות המלעיגים, אלה שלועגים, עושים... מה? כן, נכון, נכון. לא, באמת זה, המלבים, זכינו... זכינו למתנה אדירה בזכות זה שהמלבים חי ב, ב, במקום כזה ובדור כזה ש, שביקורת התנך הייתה נוראית שם, ממש נוראית. המלבים סבל ממלחמות נוראיות, אבל בזכות זה זכינו למתנה כזאת שאני לא יודע אם אי פעם היינו זוכים לה. מי שלומד את המלבים על כל ספר שהוא, על כל דבר שהוא, זה דבר שהוא לא יאומן. וזה ממש, זה ממש בזכותם. זה אחת הזכויות שיש להם בשמיים, לחברה אלה. בכל אופן, אז הוא כותב, וכתבתי זאת לגול מעלינו טענת המלעיגים. לאמור, איך ייתכן? כי בימי דוד, בעוד המלכות על תוקפה, וישראל על אדמתם, ועוד לא נגזרה גזרה, וכבר שרו על הדוכן, בבית המקדש, ביטול המלכות וגלות צדקיהו, בסימן פייטט, תהילים פייטט מדבר על גלות צדקיהו ועל ביטול המלכות, וישיבתם על נערות בבל, וכללתם את בבל ואת בני אדום, אשר עוד לא חטאו ולא הרשיעו וכדומה מאלה הטענות. ועל כן הוא אומר כך, על כן פירשתי לפי הפשט, לסתום פה המעוררים והנוקפים, כדי לסתום להם את הפה. כי גם למה שאמרו חז"ל, שנאמר ספר זה על ידי 10 זקנים, ובתוכם בני קורח ואסף וחלוקים על ידותון, מחלוקת לגבי ידותון, אין הכרח שהיה הכל בימי דוד. לא חייבים לומר שהכל נכתב בימי דוד המלך. זה חידוש מאוד גדול. כי כל עוד שהייתה נבואה בישראל, עד חותם הנביאים, כלומר עד האחרון שבני הנביאים, מלאכי, זה הרי הנביא האחרון, זה עזרא, עזרא הסופר, זה היה מלאכי, היה הצינור פתוח, כן, הצינור של נבואה, של רוח הקודש, והלוויים המשוררים חזו ברוח השם ודבריהם קודש עד עזרא שחתם את כתבי הקודש, ומאז לא נוסף עליהם דבר. זאת אומרת, אומר המלבים, נכון, ספר תהילים בעצם, הרוב הגדול שלו, זה דוד המלך. אבל צריך לקחת בחשבון, אותם 10 זקנים היו גם לפני דוד וגם אחרי דוד. כל עוד יש נבואה ורוח הקודש, אז עדיין הפתח פתוח, עדיין הצינור פתוח, וממשיכים ומחברים. אז עם אלה, נכון, דוד המלך דיבר על מה שהיה בבית ראשון, וחזקיהו המלך דיבר על מה שקרה אצלו עם סנחריב, ועל נערות בבל, זה מה שהיה אחרי חורבן בית ראשון, וכן, כל עוד עזרא הסופר היה, עזרא הסופר הרי היה מבאי בית המקדש השני, אז זה עוד שייך. עכשיו, לכן אמרתי, זה מאוד מאוד חשוב לראות מי היו 10 זקנים, בגלל ש במדרש כתוב שעזרא היה אחד מהם. בגמרא לא כתוב ככה. במדרש כן כתוב שזה עזרא הסופר. אבל זה הוא אומר על דרך הפשט. אבל הוא אומר, באמת באמת, אני חושב שההסבר לזה הוא אחר. וזאת נקודה מאוד חשובה. תראו בקטע השני, במלבים. אולם הוא אומר, אבל אצלנו אמונה אומן. לנו זה ברור, אנחנו מאמינים לזה, כי 70 פנים לתורה. וכפי דרך הדרוש והרמז והקבלה, כל המזמורים הללו כבר צפו במחזה הנביאים והמשוררים, בני קורח ואסף בימי דוד. את כל הנבואות האלה, המזמורים האלה, על בבל ועל שיבת ציון וכל זה, את זה כבר ראו ברוח הקודש, ראו את זה בנבואה עוד בזמן דוד המלך, והיו גנוזים וצפונים ביד אנשי הרוח דור דור, הם שמרו את זה אצלם עד עת שיצא הדבר אל הפועל, עד שזה קרה, ואז נאמרו בקול רם על הדוכן כל אחת בשעתה. בסדר? שמרו את זה בשקט עד שהגיע הזמן, ואז אמרו את זה. מה?
אז זה נכתב
כן.
בזמן דוד.
נכון, זה נכתב בזמן דוד.
אז זה לא נשמע עד שזה קרה.
מה?
זה לא נשמע.
לא שרו את זה בקול עד שזה קרה. אז שמרו את זה בשקט, העבירו את זה מדור לדור עד שזה קרה בפועל. ואז שרו את זה. ולא יקשה זאת איך שורר ישיבתם על נערות בבל ורשעת בבל, בעוד לא יצאה לפעולת אדם ולא נגזרה גזרה. אז במילא לא יקשה לך שעל עניינים כאלה ואלה וכיוצא, יש לנו דברים בדרושנו על ענייני הנבואה ודרכיה באורך. כך אומר המלבי. אז, כן.
תהילים וכתובים. אני לא יודעת אם אני צודקת על זה השאלה, שכתובים זה מה שנקרא ברוח הקודש, שזה לא נבואה, שזה בעצם הדרגה אחרת.
נכון, זה דרגה אחרת, נכון.
מה ממש נבואה.
נכון, זה לא ממש נבואה, זה רוח הקודש, אמת.
מה זה
אומר?
זהו.
מה ההבדל ביניהם? שאלה גדולה. יש הרמח"ל מדבר על זה בספר שלו בדרך השם. לא, לצורך העניין, נכון, נכון. גם ברוח הקודש, גם ברוח הקודש ראו את מה שהולך להיות בעתיד. כן. אבל זה דרגה שהיא קצת יותר נמוכה מנבואה. זה נכון. בכל אופן, מה שאנחנו רואים מפה, זה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, כל השאלה של, מי בדיוק חיבר, מתי בדיוק זה יתחבר, זה מין סימן שאלה מאוד 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 גדול, וזה מוזר, כי בשום מקום בתנך לא מצאנו כזה מדבר. והשאלה היא למה? למה זה בנוי ככה בספר תהילים? ופה אני רוצה להגיד הקדמה שהיא מאוד מאוד חשובה, ראיתי שמביאים את זה, וזה מבחינתנו יהיה בסיס כדי להבין את את הכיוון של ספר תהילים, וזה מאוד אמיתי. יש ביטוי שכתב אותו יהודי בשם רב פייבל מלצר. הוא היה בן של רבי סוזנו מלצר. הוא כתב ספר על התהילים. והוא כותב שם, תדע לך, שכמעט כל הספרים בתנך זה דבר השם אל האדם. נכון? כמעט כל הספרים. זה נבואה שהקדוש ברוך הוא מוסר לאדם דרך הנביא או ישירות, לא משנה. ספר תהילים זה דבר האדם אל השם. ספר תהילים הוא כולו פנייה שמגיעה מלמטה למעלה, מהאדם אל ריבונו של עולם. מה? מה במגילות? אז זה שם יותר בנסתר. זה בסדר, זה איזה שם... את אומרת, מה?
מה,
על מה מדברת? במגילות. אז במגילות זה תלוי. במגילות זה תלוי. מגילת איכה למשל היא בהחלט נבואה. היא בהחלט נבואה, זה קינה, אבל זו קינה שבא בעצם, טוב, שם אולי זה קצת לשני הצדדים, שם זה קצת לשני הצדדים. אבל באמת תסתכלו בספר תהילים, אתם תראו שבאופן מאוד מאוד ברור, ספר תהילים הוא מה שהאדם אומר לקדוש ברוך הוא כל פעם. זה תמיד ככה, זה תמיד התפילה של דוד, התפילה של זה, התפילה של זה, הלל של זה, ההודיה של זה. זה תמיד בצורה הזאת. עכשיו, איך הדבר הזה עובד? אז לגבי נבואה, יש כלל שהגמרא במסכת מגילה, במקור ד' אצלכם, הגמרא אומרת, במגילה בדף י' ד', הגמרא מביאה שם ברייתא, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. זה כמות אדירה. אז למה יש לנו כל כך קצת ספרי נביאים? בעצם זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. אומרת הגמרא, אלא נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, ושלא הוא צריכה לא נכתבה. כל מה שנכתב זה רק נבואה שנצריכה לדורות, ולמה? כי התורה שלנו היא תורת נצח. היא תורת נצח. גם הנביאים זה נבואה של נצח, ולכן בכל פעם אתה צריך לדעת שדבר השם שנאמר לישעיהו ונכתב, זה משהו שנוגע לא רק לאז, אלא זה נוגע גם להיום. יש דבר ששכחתי להגיד לכם, ידעתי שאני צריך לשים את זה קודם. איפה זה נמצא? למטה. פשוט רק רציתי להראות דוגמה לכמה סימני שאלה יש על המזמורים, מתי הם נכתבו. רק פשוט דוגמה אחת. תראו, תחילת מזמור זין בתהילים. פשוט התחלתי לדפדף, חיפשתי אחד המזמורים ומצאתי. שיגיון לדוד, אתם רואים במקור זין, שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. השם אלוקיי בכך עשיתי, הושיעני מכל רודפיי ואציליני, פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. טוב, תפילה של דוד המלך. על מה זה נאמר? זאת אומרת, על מה זה נאמר? זה ברור על מה זה נאמר, לא? שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. הכי פשוט שיש. מה, אתם לא יודעים מי זה כוש בן ימיני? לא יודעים. לא יודעים מי זה כוש בן ימיני. מה? אוקיי, אז אתם לא היחידים שלא יודעים. תראו מה רשי אומר. רשי אומר, שיגיון לדוד. מנחם אמר שגם זה אחד משמות הזמר על שם הכלי, וכן הפירוש על שיגיונות. רבותינו פירשו לשון משגה, משגה זה טעות, מיסטייק, שנתוודה ונתפלל על השיגיון שאמר שירה על מפלתו של שאול. כמו שנאמר, וידבר דוד להשם וגומר. דוד המלך התחרט על זה שהוא אמר שירה על המפלה של שאול. זה מה שרבותינו אמרו. אבל עניין המזמור אינו מוכיח על כך. זה לא נראה מתוך המזמור ככה. ואומר אני שאמרו על עסקי ישבי בנוב, שבא עליו על עונשו של שאול, כמו שפרשו רבותינו וכו'. אז רשי אומר שזה על ישבי בנוב. אחרי זה הוא מביא, בסוף, דבר אחר, על שיגיון כנף המעיל אשר קראת לשאול. בסוף. אוקיי? יש לנו פה כבר שלושה פירושים על מה זה נאמר. אי אפשר להגיד את זה קצת יותר פשוט, קצת יותר ברור. זה לא, הכל כתוב מאוד מאוד בצורה מאוד מאוד עמומה, מאוד לא ברורה. אז זה רק נקודה שרציתי להוסיף. אבל בואו נחזור לעניין. חז"ל אומרים שמה שנכתב בתנ"ך זה רק נבואה שנצרכה לדורות. רק דבר שכזה. זה בחלק של דבר השם אל האדם. מה בחלק של דבר האדם אל השם? שייך כזה מן דבר? יש משהו כזה שנצרך לדורות? דבר השם שמגיע אל האדם, אני יכול להבין, זה נבואה שמגיעה מלמעלה למטה. אנחנו אנשים זמניים, נכון? דור הולך ודור בא. ודבר השם יקום לעולם, זה משהו שהוא נצחי. אבל ספר שכולו בנוי על דבר האדם אל השם, זה משהו שגם כן יכול להיות נצחי. התפילה שמתפלל אדם מסוים, היא תפילה ששייכת ל...
למה יש צורך בדבר כזה?
מה זה?
נכון?
נכון? הרי התפילה היא מאוד אינדיבידואלית, היא מאוד שייכת לזמן, למקום, למה שזה, הנה, הבאתי לכם דוגמה למשל, מקור וב. יעקב אבינו מתפלל. לפני הפגישה שלו עם עשיו. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויכני אם על בנים. האם אחרי זמנו של יעקב אבינו שייך להתפלל את התפילה הזאת? מה? בטח. האמת היא כזאת, נכון. אז האמת היא זה באמת יש פה איזה קאץ'. צריך לדעת שכשיעקב אבינו התפלל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, אז כיוון שאנחנו הבנים של יעקב, ואנחנו... מול הבנים של עשיו, אז אנחנו יכולים להגיד כזה מין דבר. אבל בואו נתאר לעצמנו איזשהו משהו אחר. מה?
יכול
להיות
להגיד שהוא אחי.
כן, אחי... כן, אחי למעלה, נכון. הכי גבוה שאפשר. זה נכון. אבל באמת, באמת, כל תפילה של אדם, היא משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד שייך למקום, לסביבה, לזמן שבו הוא נמצא.
שייך...
מה?
הכל חוזר על עצמו. תמיד עקיבא אומר לי את המדרש הזה שכשרבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת את התכונות שלו ואת איך הוא...
כן.
אז הוא אומר, לא תוכל לראות את... אני לא זוכר את הנוסח התכונה, אבל את אחוריי.
כן.
מה זה אחוריי? זה ההיסטוריה. זאת אומרת... שלומדים מכל מה שהיה בעבר ועמל העתיד. אז גם תכונות האדם, התכונות העיקריות, הבסיסיות, לא משתנות.
מצוין. אוקיי, נכון. אז את אומרת, יש משהו שהוא כן נשאר קבוע. זה באמת הכיוון. זה באמת הכיוון כדי להבין מה קורה פה. ותראו מה שכתוב במדרש, מדרש תהילים במזמור י' ח'. כתוב שם ככה. למנצח לעבד השם לדוד וגומר, ביום הציל השם אותו. זהו שאמר כתוב לך יום אף לך לילה. רבי יהודן אומר בשם רבי יהודה, כל שאמר דוד בספרו כנגדו וכנגד כל ישראל וכנגד כל העיתים אמרו. ודוד המלך, מה שהוא אמר בספר שלו בתהילים, זה גם כנגדו, גם כנגד כל עם ישראל וגם כנגד כל העיתים, זאת אומרת כנגד כל הזמנים. איך עושים כזה מין דבר? איך עושים? אז המדרש מדבר על זה שבפסוק כתוב ביום הציל השם אותו, מצד שני, דוד המלך גם הודה לקדוש ברוך הוא על הלילה. אמר לפניו, אני ממשיך את המדרש, ריבונו של עולם, עשה לנו ניסים בלילה, ואמרנו שירה בלילה, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. ואומר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. עשית לנו ניסים ביום, ואמרנו לפניך שירה ביום, שנאמר למנצח וגומר, ביום הציל השם אותו. אז הנה, אז גם מודים לקדוש ברוך הוא ביום, וגם מודים לקדוש ברוך הוא בלילה. אבל מה מונח פה? מה זה אומר שדוד המלך כתב את הספר כנגדו, כנגד כל ישראל וכנגד כל העיתים? פירוש הדבר הוא שיש פה משהו שהוא נצחי, משהו שלא משתנה. יש פה משהו שלא משתנה ב- 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 בתהילות האלה, בתפילות האלה. אז זה נכון שכל פעם יש לזה איזו וריאציה אחרת, לפי האירוע, לפי הזמן, לפי האדם. אבל יש בסיס שהבסיס הזה נשאר קבוע ולא משתנה. ולכן, דבר ראשון, אנחנו מבינים למה באמת דווקא כאן לא ברור בכלל מתי זה יתחבר. לא ברור בכלל מי חיבר את זה. כי באמת זה לא ממש רלוונטי. באמת זה לא ממש רלוונטי. ושבסופו של דבר, כשאתה קורא את המזמור הזה בתהילים, ויש אני יודע מה איזשהו מישהו שיוצא עכשיו לקרב, מישהו שיוצא לקרב, והוא קורא את המזמור של יענך השם ביום צרה. בסדר? אלה רכב ואלה וסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. מה זה משנה? מה זה רלוונטי אם אמר את זה דוד המלך לפני היציאה לקרב עם פלישתים, או שאמר את זה, לא יודע מה, משה רבנו לפני היציאה שלו למלחמה בעמלק? מה זה משנה? יש כאן נקודה שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן. בסדר? שיר המעלות עם העמקים קראתיך השם. על כמה סיטואציות אמרנו את זה כבר? על כמה? בסדר? יש פה משהו שהוא נצחי. אז כמו שבדבר השם שמתגלה אל האדם נכתבה רק נבואה שנצרכה לדורות, אותו דבר בדבר האדם אל השם נכתבו הדברים שנצרכו לדורות. דברים כאלה שהם נצחים, הם חוזרים על עצמם כל הזמן. ראיתי שם פייבל מלצר כותב, הוא כותב באמת, תראה מה זה, הוא אומר, ספר התהילים מלווה אותנו משנייה לפני הלידה עד המוות, עד הקבר. זאת אומרת, בעריסה עוד לפני הלידה שמים ספר תהילים, נכון? ואומרים שיר המעלות ליולדת. ובלוויה אומרים גם כן את יושב בסתר עליון. זאת אומרת, זה מלווה אותנו לכל אורך הדרך. כי באמת זה משהו שיש בו נצח. זאת נקודה אחת. יש עוד נקודה שיוצאת מזה. ראיתי מביאים את זה יש הרי בלשון הקודש יש כל מיני ביטויים שהם באים בשביל להראות את מה שקרה בעבר, או את מה שקורה בעתיד, או את מה שקורה עכשיו. לכל זמן יש לו את דרך הביטוי שלו. בתהילים משום מה יש הרבה מאוד בלגן לגבי זה. אתה קורא פסוק ואתה לא יודע אם זה בעבר, אם זה בהווה, או שזה בעתיד. אתן לכם דוגמה אחת. תחילת מזמור ד' בתהילים.
כמה גופים.
מה?
יש העניין של הגוף ראשון שלי.
כן. כן, מה למשל?
מה שנאמר בחי. חי, חי, זה ביטוי מאוד מעניין שדוד אומר לעצמו ולא לעצמו. גוף שני ושלישי מעורב. אני לא זוכרת את המילה.
מעניין.
מה?
שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי. כן, המעטריכי חסד והחמים, כן. נכון. נכון. האמת היא גם, חשבתי לדוד השם מורי ואישי, אז אנחנו אומרים, לך אמר לי, בקשו פניי את פניך השם אבקש. איפה, מי זה, למי בדיוק הוא פונה? למי בדיוק הוא פונה? אז נכון, זו דוגמה מאוד יפה. תראו אבל למשל לגבי הזמנים. למנצח בנגינות מזמור לדוד. תחילת מזמור ד'. בקוראי ענני אלוקי צדקי. בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. בסדר? עוד פעם, בקוראי ענני אלוקי צדקי, כשאני קורא, תענה לי, בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. מה זה בצר הרחבת לי? בצר, זאת אומרת, כשהיה לי צר, הרחבת לי. הרחבת זה
בעבר.
בעבר. אז אם בצר הרחבת לי, אז מה פתאום אתה מבקש עכשיו? מה אתה מבקש?
כמו שהיה.
נכון. כמו שהרחבת לי אז, ככה גם עכשיו. אבל בואו אני אתן לכם פירוש אחר. בצר הרחבת לי, הרחבת לי הכוונה היא בתור בקשה. בצר הרחבת לי, בבקשה תרחיב לי. אני נמצא במצב של צרה.
פה מתערב הגופים.
מה?
פה יש עירוב של גוף בפועל.
זאת אומרת?
הרחבת זה אתה... משהו כזה. אולי הרחבת...
לא, בכל מקרה הרחבת זה אתה, רק השאלה אם אתה הרחבת לי אז...
אם זה אתה של הגוף, אז זה כבר לא מקבל את אתה של
העבר. לא, לא דווקא. לא, לא דווקא, לא דווקא. לא דווקא. הרחבת זה או אתה הרחבת בעבר, או הרחבת בתור בקשה. בצר הרחבת לי, בסדר? מסתדר, מה? על דרך להרחיב, נכון, נכון. אז אפשר לפרש את זה ככה, אפשר לפרש את זה ככה. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אוקיי? מה זה?
ענני באמת, אתה
יכול לשמוע
שזה שני זמנים.
מה זה? מה? לא, זה ענני. 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 אבל מה זה ענני?
זה נראה הכל עבר.
מה הכוונה? זה הכל עבר? זה הכל עבר? מה? יש פה צד של עובר. רגע, אם זה עבר, זאת אומרת שהפסוק הזה הוא פסוק של שבח, נכון? הודעה לקדוש ברוך הוא. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, נכון? אז זה המנגינה בעלל, נכון? אלה ששרים, מן המיצר, נכון? שרים ככה, אז רוקדים את זה, שרים את זה. אבל תגידו לי, איך זה בראש השנה לפני התקיעות? מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. זה עתיד, זה בקשה, נכון? אז זה בעבר או שזה בהווה או בעתיד? זהו בדיוק. לא, זה נכון. זה לא סתם. זה לא סתם. הפסוק מתפרש גם ככה וגם ככה, והסיבה היא בגלל שגם זה נכון וגם זה נכון. זאת אומרת, יבוא מישהו ויתפלל את הפסוק הזה כשהוא נמצא במצב של צרה, ואז הוא יגיד את הפסוק הזה, ומן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא, בתור בקשה. ויכול אותו אדם, שנתיים אחרי זה, כשהוא כבר ניצל מכל הדברים, להגיד את אותו פסוק בדיוק, להגיד אותו בתור הודעה. אותו דבר, בקוראי ענני אלוקי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. יכול בן אדם שבאמת לפני שבוע הייתה לו צרה, והקדוש ברוך הוא הציל אותו. אז הוא אומר, בצר הרחבת לי. אז עכשיו תציל אותי גם מזה. ויכול בן אדם אחר שזה לא היה לו. אז הוא אומר, בצר הרחבת לי, בבקשה, תרחיב לי. כל הפירושים האלה הם נכונים, ההבדל בין עבר לעתיד פתאום מתשטש, פתאום הגבולות מתשטשים, ולמה? בגלל הנקודה הזאת. כי דוד המלך אמר את הדברים כנגדו, כנגד כל ישראל, כנגד כל העיתים, זה הנצח שפה. המצבים, התפילות, הן משתנות, אבל הדברים האלה הם דברים של נצח, כי הם באמת רלוונטיים לכל דור, לכל אדם, לכל מצב. זה מה שרואים פה בפסוקים האלה. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. לכן דווקא בתהילים, כל השאלה של הזמן והמחבר היא באמת שאלה מספר 2. אז אם מישהו ככה חשב, מישהי חשבה, שמה שאנחנו הולכים להתעסק בו בעיקר זה מי חיבר ומה הרקע ההיסטורי של כל מזמור, אז אני מראש אומר, אולי אנחנו גם ניגע בזה, אבל זאת לא הולכת להיות הנקודה המרכזית. טוב. אוקיי. נקודה הבאה. ובעצם עם הנקודה הזאת אנחנו גם נחזור למה ששאלנו בהתחלה לגבי דוד המלך. תראו את המדרש במקור ח'. המדרש במזמור א' אומר ככה. משה נתן 5 חומשי תורה לישראל. המדרש פותח בזה שכל מה שעשה משה עשה דוד כנגדו. משה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרים שבתהילים לישראל. מהם חמשת הספרים? אשרי האיש ואשרי משכיל, מזמור לאסף, תפילה למשה, יאמרו גאולי השם. פה יש דבר מאוד מעניין, וזה משהו שהוא מאוד 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 קדום, החלוקה של ספר תהילים לחמישה ספרים. ראיתם את זה? כל מי שאומר התהילים ברצף רואה את זה, נכון? בגלל שבסוף... מה? נכון, נכון, נכון. נכון, אז החלוקה בין ספר ראשון לספר שני, לפי מה אנחנו יודעים? לפי מה אנחנו יודעים את החלוקה הזאת? בסוף הספר הראשון, שזה מזמור מ"א, יש שם פסוק שמסיים אותו. ברוך השם אלוקי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. בזה נגמר הספר הראשון. אחרי זה בספר השני, זה בסוף מזמור עין בית. עין בית, כן. וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, קלו תפילות דוד בן ישי, או קלו תפילות דוד בן ישי למי שרוצה לדקדק. ואחרי זה יש לנו עוד פעם בסוף מזמור פיתת, ברוך השם לעולם אמן ואמן, נגמר הספר השלישי. ואחרי זה בסוף מזמור קוף וב, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה. וסיום ספר חמישי זה כל הנשמה תעלה, זה מזמור קופנון שגומר את הספר הזה. מתי אנחנו אומרים את כל הסיומים האלה ביחד? מי שיודעת? את כל הסיומים של, ה, של, של, ה, של הספרים האלה ביחד.
לא,
היא צודקת. מתי? לפני וברך דוד, בוודאי. כשאנחנו מסיימים את פסוקי דזמרה, הרי פסוקי דזמרה זה חמשת המזמורים האחרונים של ספר תהילים. אנחנו מסיימים את זה במזמור קופנון, שחותם את ספר תהילים, ואז אנחנו אומרים ארבעה פסוקים, וארבעה פסוקים האלה זה ארבעת הסיומים של הספרים הראשונים. כן, אז כל החלוקה הזאת של חמשת הספרים היא חלוקה שהיא מאוד מאוד קדומה. מאוד קדומה, רואים שככה נכתב ספר תהילים, בחלוקה כזאת. וחז"ל אומרים על זה הסבר מאוד מאוד מוזר. משה רבנו נתן חמישה חומשי תורה, ודוד המלך נתן חמישה ספרי תהילים. מה זה? מה הכוונה? אז אני לא יודע, אולי אחרי שנגמור כבר את כל השיעורים, אז אפשר יהיה לדעת איך הספר הראשון מכוון כנגד בראשית, והשני כנגד שמות וכולי, אבל לפחות להבין את העיקרון. מה זה אומר שיש חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה? חז"ל אומרים בכמה מקומות שהאבות הן המרכבה. יש את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, כיסא הכבוד, והאבות הם המרכבה. מה זה אומר? מה זה אומר מרכבה? מרכבה זה ה... זה ה... וואגן, איך אומרים? מה? אז המרכבה של המלך, בשביל מה מלך צריך מרכבה? למה הוא צריך אותה? זה בעצם האוטו, נכון? האוטו שדרכו המלך, איתו המלך נוסע ממקום למקום. בלי המרכבה המלך נשאר בארמון. עם המרכבה המלך יכול לנסוע בתוך המדינה שלו. זאת אומרת שהמרכבה היא זאת שבאה כדי לחבר בין המלך לבין העם שלו. לחבר בין המלך לבין העם. כשחז"ל אומרים שיש לקדוש ברוך הוא כביכול מרכבה, זה אומר שיש איזשהו משהו שמקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. באמת זה קצת מרחק מאוד גדול לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, ואנחנו צריכים איזשהו משהו שיוכל לעשות את הקשר הזה, וזה גם מה שנקרא כיסא הכבוד. דרך אגב, מה זה כיסא הכבוד? הרי כיסא הכבוד זה לא סתם הכיסא שהמלך יושב עליו כדי לאכול ארוחת בוקר, זה לא נקרא כיסא הכבוד. נכון? כיסא הכבוד זה הכיסא שבו המלך, עליו המלך יושב, כשהמלך שופט את המדינה שלו, כשהמלך מחוקק חוקים למדינה שלו. שלמה המלך עשה כיסא מאוד מאוד מיוחד, אפילו אולם מיוחד שקראו לו אולם הכיסא. והכיסא הזה היה מכוון כנגד כיסא הכבוד. ממש חז"ל, יש מדרש מאוד ארוך שמספר איך כל דבר ודבר בכיסא של שלמה המלך היה מכוון כנגד כיסא הכבוד. דרך אגב, הגאון מבילנה אומר, הזכרנו את זה פעם, שזאת הייתה הסיבה לחגיגה הגדולה של אחשוורוש. כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אז הגר"א מפרש שאחשוורוש ניסה להשיג את הכיסא של שלמה המלך, אבל הוא לא הצליח להשיג את הכיסא של שלמה המלך, כי פרעה נכו, פרעה מלך מצרים, ניסה הרי להשיג את זה וחטף ביס מאחד מהאריות שמה. אז אחשוורוש הבין שזה לא ילך, אז הוא ניסה לעשות איזשהו חיקוי שזה ייראה כמו. ואיפה היה אזור התעשייה? ב-industry area. מה? זה היה בשושן. הרי עיר הממלכה בכלל לא הייתה בשושן, זה היה באילם. מה פתאום אחשוורוש יושב על הכיסא בשושן הבירה? זה היה, שם היה אזור התעשייה, שם הכינו לו את הכיסא. אז אי אפשר היה להעביר את הכיסא לאילם, אז אחשוורוש העביר את כל הארמון שלו לשושן הבירה. כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אומר הגר"א, ולמה? זה לא שיעור לפורים, אבל סתם כזה. ולמה? למה אזור התעשייה בשושן הבירה? ולמה אחשוורוש העביר את הכל לשושן הבירה? אומר הגר"א, כי איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. כן, אז במקום שההר יבוא אל מוחמד, מוחמד בא אל ההר. כן, אז אחשוורוש העביר את הכל כדי שזה יהיה קרוב למרדכי לבית. בכל אופן, אז הכיסא, כיסא הכבוד, זה הדרך שבה המלך מתגלה. הדרך שבה המלך מתגלה אל העם, מתחבר אל העם. מה זה אומר שלקדוש ברוך הוא יש כביכול כיסא הכבוד, או יש לו מרכבה? זה אומר שיש איזשהו משהו שמקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם שלנו. אז חז"ל אומרים, מה זה הדבר המקשר? יש מעשה מרכבה. מה זה הדבר הזה שמקשר? האבות הן המרכבה. אנחנו מדברים על אברהם, על יצחק, על יעקב, שכל אחד מהם מצד אחד היה פה יחד איתנו, אבל מצד שני ראשו מגיע השמיים. בתור כאלה הם ידעו לחבר בין כאן לבין שם, והם אלה שמחברים. אבל יש דבר מאוד מעניין. למרכבה הזאת חז"ל אומרים יש ארבעה גלגלים. זה פסוקים, זה לא רק חז"ל. יש למרכבה הזאת ארבעה גלגלים. מי הרגל הרביעית של המרכבה? מה? דוד המלך, נכון. דוד המלך, הוא הרגל הרביעית של המרכבה. אני מתייחס לעוד מעט. אנחנו עושים סעודות בשבת. אנחנו עושים שלוש סעודות, נכון? כנגד אברהם, יצחק ויעקב. כן? וסעודת מלווה מלכה זה כנגד דוד המלך. זה מעניין למה דוד המלך דווקא שייך למלווה מלכה. עוד מעט תבינו למה. אבל בכל אופן, דוד המלך הוא הרגל הרביעית. מה ההבדל בין האבות לבין דוד המלך? זה באמת מוזר, מה דוד המלך עושה שם? הרי הוא לא חלק מהאבות בכלל. אם כבר אולי שישימו שם את יוסף, או מישהו מהשבטים ששייך לאבות. למה דוד המלך? אז יש מהלך נפלא שהרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, אמר אותו, אני אגיד אותו בקיצור, בעצם מה שהוא אמר זה ככה. יש הבדל בין אבות, בין אב לבין מלך. אברהם, יצחק ויעקב לא נקראים הצדיקים. הם היו צדיקים. הם נקראים האבות. למה? בגלל שמה זה אבא? אבא זה שהוא המקור. הוא המקור לבן. נכון? למשל, אם האבא כהן, אז גם הבן יהיה כהן. אם האבא לוי, גם הבן יהיה לוי. אם לאבא יש איזושהי דרך מסוימת, דרך של חינוך, אז הבן יקבל את הדרך הזאת, בתקווה. בכל אופן, האבא הוא המקור למה שהבן ממשיך אחריו. בסדר. תודה. האבא הוא המקור למה שהבן ממשיך אחריו. אברהם, יצחק ויעקב הם האבות של עם ישראל, הם האבות שלנו. תודה רבה. מה שזה אומר, זה שהתכונות שיש אצלנו, המהות שלנו, זה מכוח אברהם, יצחק ויעקב. זה אומר, אברהם אבינו גילה את מידת החסד בעולם. ובזכותו של אברהם אבינו, אנחנו אנשי חסד. אנחנו אנשי חסד. אברהם אבינו שם את זה בתוכנו לדורי דורות. יצחק אבינו גילה את מידת הגבורה. יראת שמיים, מסירות נפש, העקדה. בזכות יצחק אבינו בעם ישראל יש את את התכונה הזאת של גבורה, של מסירות נפש, של יראת שמיים לדורי דורות. יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, מידת האמת, מידת התורה, הקדושה, את זה יעקב אבינו נתן לעם ישראל, ובתור האבות שלנו אנחנו קיבלנו את הגנים האלה מהם. זה קיבלנו מהם. מה דוד המלך עושה? מה דוד המלך עושה? דוד המלך לא גילה אצלנו את מידת החסד, דוד המלך לא גילה אצלנו את מידת הגבורה, מה הוא כן גילה? אז מה התפקיד של מלך? מה מלך עושה? בואו נעזוב רגע את דוד המלך, נלך סתם למלך רגיל. מה התפקיד של מלך? מלך צריך לדאוג לזה שהממלכה תעבוד כמו שצריך, נכון? צריך שיהיה בה ממשלה וצבא ובתי חולים וכבישים, כל הדברים האלה. איך עושים את זה? זה לא שהמלך הולך להיות ראש הממשלה, והמלך הולך להיות הרופא, והמלך הולך להיות הרמטכ"ל, אלא המלך רואה מתוך האנשים שיש לפניו, אומר, הנה, אתה מתאים להיות ראש הממשלה, ואתה מתאים להיות רופא, ואתה מתאים לסלול כבישים, ואתה מתאים לזה, נכון? המלך הוא זה שמוציא את הפוטנציאל שיש בה, שיש בתוך העם. בסדר? מוציא את הפוטנציאל שיש בתוך העם. זה התפקיד שלו. אם נלך בצורה הזאת, ביחס למה שדוד המלך עשה, או סליחה, לפני כן, חז"ל אומרים, זה כתוב בספר הזוהר, שהמלכות אין לה מעצמה שום דבר. שמעתם את המשפט הזה? מלכות לית לה מגרמה כלום, אין לה מצא משל עצמה שום דבר. מה זה בעצם אומר? הסיבה לזה היא מאוד פשוטה, המלך באמת אין לו שום דבר. הוא לא הולך ועושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. התפקיד של המלך זה לדאוג שמה שיש כבר, הפוטנציאל שיש כבר, שיצא אל הפועל. להצמיח את מה שכבר נמצא. אם נסתכל על מה שקרה בעם ישראל, אנחנו נראה ששלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם נתנו את הפוטנציאל. הם אלה שנתנו בנו את מידת החסד, את מידת הגבורה, את מידת האמת, את המידות האלה הם גרמו. מה עשה דוד המלך? דוד המלך לקח את כל זה והקים איזה ממלכה. דוד המלך בנה מתוך זה ממלכה שנקראת עם ישראל. לכן מלכות בית דוד זה המלכות שהתחילה את המלכות, והיא זאת שגם ממשיכה אותה עד למלך המשיח. לקחת את מה שיש, לקחת את הפוטנציאל שיש, ומזה לבנות, את עם ישראל כולו. זה התפקיד של המלך, אוקיי? נלך למשל של המרכבה, או במקום זה, אתם יודעים מה? כן, מרכבה. בסדר, יש לכם מכונית עם שלושה גלגלים. מכונית עם שלושה גלגלים יכולה לעמוד? לא יכולה לעמוד. יכולה. מה? כן, את הגלגל מקדימה או משהו כזה. אפשר, יש כאלה זה, נכון? יכולה גם לנסוע בצורה כזאת. אז מה התפקיד של הגלגל הרביעי? למה צריך גלגל רביעי? שיהיה יותר יציב, נכון? אז הגלגל הרביעי חידש פה משהו? היה משהו שלא היה לפני הגלגל הזה? המכונית כבר הייתה יכולה לעמוד, היא כבר הייתה גם יכולה לנסוע. הגלגל הרביעי הוא זה שביסס אותה, ייצב אותה. זה התפקיד של המלך. זה התפקיד של דוד המלך. הדברים כבר קיימים, זה נמצא. אבל צריך לבסס את זה, להוציא את זה אל הפועל, שנראה את זה בעיניים. בסדר? זה התפקיד שלו. לכן אמרנו, שלושת הסעודות בשבת הם כנגד שלושת האבות. סעודת מלווה מלכה זה כנגד דוד המלך. למה? בגלל ש... מה? מה זה? בדיוק, ודאי. בוודאי. בשבת, שם אנחנו מתנתקים מהשבוע ומקבלים את הכוחות למשך השבוע, נכון? אבל עכשיו כשמתחילים את השבוע, מתחילים את הפרקטיקה, עכשיו צריך לצאת אל הפועל. אז מי זה שמלווה אותנו? מי שמלווה אותנו זה דוד המלך. לכן הסעודה הרביעית היא דווקא הסעודה שלו. עכשיו, איך דוד המלך עושה את הדבר הזה? זה מה שאומר המדרש. עם ישראל קיבלו ממשה רבנו חמישה חומשי תורה. בחמישה חומשי תורה יש את מה שאברהם לימד אותנו, את מה שיצחק לימד, מה שיעקב לימד. שם בעצם נמצא המקור שלנו, השורש שלנו, המהות של עם ישראל, הנמה של עם ישראל, כל זה נמצא שם. מה הקדוש ברוך הוא נטע בנו דרך האבות. דוד המלך לוקח את כל הדבר הזה ומוציא אותו אל הפועל. איך מוציאים את זה אל הפועל? על ידי חמישה ספרי תהילים. למה על ידי חמישה ספרי תהילים? למה על ידי זה? אמרנו, תהילים זה דבר האדם אל השם. איך אנחנו מוציאים את הדברים מאיתנו? אז ממש כנגד המערכת הזאת של חמישה חומשי תורה, צריך עוד מערכת, כי החמישה חומשי תורה זה וידבר השם אל משה לאמור. זה מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. בספרי תהילים אנחנו צריכים להוציא החוצה את מה שנמצא בתוכנו. אוקיי? וזה החידוש של דוד המלך. בפסוק כתוב, דוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. אני תפילה. החידוש של דוד המלך זה המושג שנקרא תפילה. תפילה זה מה שאתה מוציא ואומר לקדוש ברוך הוא. זה, 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 זה התפקיד שלו. פה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כדי להוציא כל דבר אל הפועל, כל דבר שאנחנו רוצים, בין אם זה בעניינים של חינוך, בין אם זה בעניינים של פרנסה, בין אם זה בכל דבר אחר, אז כבר כולנו יודעים ומאמינים בזה וגם משתדלים לעשות את זה. כל דבר אתה צריך להתפלל לפני, ואתה צריך להתפלל באמצע, ואתה צריך להתפלל אחרי, נכון? כל דבר, זה תלוי בתפילות, בגלל שבסופו של דבר כמה שאנחנו מנסים לעשות וכמה שאנחנו מנסים לעבוד, אבל לנו יש את הרצון, אבל בסופו של דבר זה תלוי בסייעת הדשמיא. וצריך לדעת שאנחנו צריכים את התפילה הזאת. פה חז"ל אומרים לנו, תדעו לכם, כשדוד המלך דאג להוציא לפועל את כל מה שהאבות נתנו לנו, להוציא לפועל את מה שיש, מה שהוא חידש זה תפילה. את זה הוא חידש. אז זה לא רק איזשהו משהו צדדי כזה. כן, כן, אני בעצם עושה ועושה 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 ועושה, ומהצד אני גם מתפלל כדי, טוב, גם צריך במשהו לפנות אל הקדוש ברוך הוא. לא, צריך להבין שזה הפוך. הפוך. בעצם העיקר זה תפילה. העיקר זה תפילה. צריך גם לעשות השתדלות, אז אני גם עושה השתדלות. אני לא בא ואומר שלכן לא צריך להשתדל בצורה שהיא טובה. צריך להשתדל בצורה שהיא טובה, אבל לדעת שהעיקר זה זה. מי לשמור בשם הסטייפלר זה צהל. הוא אמר שההצלחה, כשרוצים להצליח בחינוך של הילדים, הוא אמר, זה 90% תפילות ועוד 10% גם מה שאנחנו משתדלים לעשות. ככה, לשלוח אותם למקומות נכונים וזה. אבל זה 90% תפילות. השבוע שמעתי שבא אליו איזשהו מישהו ואמר לו, ביקש ממנו שיתפלל על הבן שלו, שיהיה ירא שמיים ושיהיה תלמיד חכם, בא לסטייפלר. סטייפלר אמר לו, מה זאת אומרת? למה אתה רוצה שאני אתפלל? תתפלל אתה. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? האב יתפלל, זה הרבה יותר טוב. והכל אומר, לא, אתה בתור אבא צריך להתפלל לבן שלך. אמר לו, אתה יודע כמה אני מתפלל על חיימקה שלי, שיהיה ירא שמיים? חיימקה שלי. חיימקה שלי. אתם יודעים כמה הוא היה רב חיימקה נבסקי אז? אתה יודע כמה הוא היה? הוא היה בערך בן 60. היה בערך בן 60.
בשבילו זה היה תמיד
חיימקה. מה? לא, אין לי בעיה עם זה שזה חיימקה. זה אין לי בעיה. הוא עדיין מתפלל עליו שיהיה ירא שמיים. זה הנקודה. זה משנה את הפרספקטיבה. זה משנה את הפרספקטיבה. קיצור, זה הבסיס. זה הבסיס של ספר תהילים. דבר האדם אל השם. איך אנחנו פונים לריבונו של עולם.
למרות שאנחנו לא מבינים את הכל.
מה? למרות שאנחנו לא מבינים את הכל. אנחנו לא מבינים. אנחנו בעזרת השם נלמד, ננסה להבין, ננסה לראות את המזמורים, להבין איזה... נכון? יש פסוקים שכן, יש פסוקים שלא. יש פסוקים שהיום אנחנו נראה בהם פירוש אחד, ובעוד שנתיים אנחנו נראה בהם פירוש אחר לגמרי. וזה גם נכון. שני הדברים נכונים. בגלל שהבסיס של ספר תהילים, ופה אנחנו לומדים, זה מה שמצמיח אותנו, זה מה שמוציא אותנו אל הפועל. שום דבר אחר, הדברים האחרים זה השתדלות, וזה חשוב. אבל העיקר, זה מה שדוד המלך נתן לנו. זה התפילה, זה התהילים, ולכן, עוד פעם, כמו שפתחנו, זה לא כל כך רלוונטי. מי כתב? מתי כתב? התפילה היא תפילה של נצח, ובעזרת השם, עם המבוא הזה, אני מקווה שנהיה בכיוון הנכון, בגישה הנכונה לספר תהילים. טוב, נעד כזה.
אהב להדפיס תמיד את המילון של
הספר תהילים. זהו, כדאי מאוד, כדאי מאוד מאוד להביא ספר תהילים. כדאי להביא ספר תהילים, האמת היא שאם יש לכם, אם יש לכם תנך שלם, אז זה הכי טוב, בגלל ש... מה? כן, כמו זה, גם תנך אחר, אבל תנך.
לא, לא.
כן, כן, תנך שלם. תנך שלם, בגלל שיהיו כל מיני מזמורים שאנחנו נראה אותם על פי השוואה לספרים אחרים, לפסוקים אחרים, וככה זה מאוד יעזור, אם יהיה לכם כבר את הדברים. בכל מקרה, אני אדפיס לכם, אני אשתדל להדפיס גם דף מקורות, אבל אם תביאו את התנכים אז אני אוכל להסתפק במקורות שמעבר ולא נצטרך להדפיס את המזמורים עצמם. בסדר? טוב.